שתכלה לך שנה זיף. עוד פעם לפסוס, רואה? זה, אי אפשר להגיד את זה בלי לפסוס.
שתכלה שנה וכללותיה, ככה
לא,
אומרים?
לא, רק שתכלה לך שנה. זה שתכלה לך שנה? זה ברכה חדשה שהוא מצא לצורך השנה הזאת.
שזה אומר שתהיה חולה כל השנה?
לא, פשוט שתיעלם לה שנה.
הבנתי, מלשון כיליון.
כן.
מאוד אקטואלי.
בדיוק, לכן זה לצורך השנה הזאת.
שנה של כיליון, של השמדה, של סיום, עבירה של סוף.
כן. קצת אווירה כזאת של סוף העולם. אני מניחה שהרבה אנשים ניסו הרואין פעם ראשונה, אולי איבדו את בתוליהם לאחר 50 שנות בתולין. דברים שאתה עושה בסוף העולם, לא?
כן.
זה רק אני?
לא, לא, אני מרגיש שזה מה שנותר לנו לעשות בסוף העולם, לאבד את בתולינו ולדבר על ג'טיקס. אני מרגיש שזה הימים האחרונים.
זה תוכן מאוד מתאים. אני חושבת שזה מה שעם ישראל צריך כרגע, במועדים כאלה.
כן, ואם כולם דורשים קאמבק שגור ואוח, אנחנו הולכים לרכב על זה, כמו אני לא יודע מה.
פאק יא, אנחנו כאן כדי לגנוב רעיונות ממקומות אחרים.
אנחנו פה כדי לרכב על טרנד שכבר נעשה בלעדינו.
פאק יא, תביאו
את הזנות. אף אחד לא ביקש את הטייק הזה, ועכשיו תהיה שעה שלמה על זה.
היו אנשים שביקשו את הטייק הזה, זאת כן הייתה בקשה.
למעשה זה מטורף שעד היום לא היה פרק במרשם לבין של גור ואוח.
כן, כי התוכן יחסית זמין, לא מבינה על מה אתם מתבחינים, אבל נדבר על זה עוד רגע.
אוקיי, שנפתח?
כן.
פתיח.
פתחנו, אני מגי.
אני זיו.
אנחנו מיר.
שם לבינג'.
פלוסים, נפגשות פעם לשוחח על סרט או סדרה בהקשרים תרבותיים, אומנותיים, פילוסופיים, דיגיטליים, הומוריסטיים, היסטוריים וכולי. תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, תגיבו לנו, בבקשה, מה עוד אני צריכה לעשות כדי שתגיבו? מוזמנים לדרג אותנו 5 כוכבים. אז לפני שאנחנו עוברים למה צרכנו השבוע, אני רוצה רגע שנדבר על חסות.
יש לנו חסות?
יש לנו חסות.
מי שם את הכסף?
פסטיבל אייקון.
כמובן.
פסטיבל אייקון בכל המועד סוכות, בין 8-10 באוקטובר, התקיים כינוס החנונים הגדול, פסטיבל אייקון. וואו! הוא התקיים בסינמטק ואשכול פייס תל אביב, יהיו סדנאות, יריד דוכנים, הרצאות. השנה יהיה קו מיוחד של הרצאות למבוגרים, אייקון אחרי העבודה.
נייס.
מ7 עד חצות, לכל הילדים הרעים שדופקים שעון בהייטק ורצים להשלים את הפרק החדש של נערותו.
יפה מאוד.
אמרתי את זה נכון.
אמרתי זה מצוין.
יפה לי. הרצאות במגוון תחומים גיקים, שעשוענים והטבות לקהל, פרטים נוספים באתר האייקון.
כמו כן, פרילנסרים, ב9 באוקטובר ב4, ערוץ הילדים הרס לי את החיים, הרצאה בדיוק על הנושא שאנחנו מדברים עליו ממש היום. סדרות ילדים מתחילת 2000 קדימה, בואו בהמונכם.
אוקיי, עשינו חסויות, נעבור למה צרכנו השבוע.
חסינו מעל ומעבר. בוא נרוץ על זה. צרכתי ביזיון, צרכתי חרפה, לא, מה צרכתי בכף, תהיה ברורה פעם, אוקיי. לא.
לא בהפגנות, לא מה אנחנו צורכים בהפגנות.
ראיתי את פתיחת העונה של המורנינג שואו והייתי שמח.
רגע, מה?
מורנינג שואו של אפל חזרה, עונה רביעית.
אשכרה?
כן.
איך? למה?
אנשים כמוני שאין להם אירון צורקין וצריכים תחליף סם זול.
כן, אבל זה... אוקיי, זו תוכנית פשוט כל כך... לא PC?
מה פתאום? דווקא העונה הראשונה שלי אחת מעונות האנטי-ווק, כאילו, הפוך, אמרתי אנטי-ווק, מאוד ווק העונה הראשונה. היא מאוד ביקורתית כלפי איך התרבות הזאת עובדת, אבל היא הייתה ממש נגד אנסים, וספוילר קטן, אבל הטוויסט הגדול של עונה אחת כולו היה, ברור שהוא היה פרדטור, כל הגברים בתעשייה הזו הם פרדטורס, שזה מסר מאוד ווקי, אבל מבוצע בצורה מאוד חמודה. אז לא, היא לא סדרה אנטי-PC, היא בעיקר כתובה מאוד מבדר, זה כאילו טלנובלה בעולם הטלוויזיה, שזה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, אז אני אראה את זה לנצח.
נשמע הגיוני.
לא, הם גם פתחו כיפים, עושים עכשיו סוף סוף את הטייק שלהם על AI, ואיך הוא הולך להחריב את עולם הטלוויזיה. יש איזו סצנת פתיחה מצחיקה.
וואי, חבר'ה, תרגעו.
לא, לא, הם עושים את זה מצחיק, הם עושים את ג'ניפר אניסטון מדברת כאילו באנגלית מאולימפיאדת פריז, ואז מופיעים לאט לאט מאות רפליקות שלהם שמדברות בכל השפות, כי הם פיתחו עכשיו משהו שיגרום לכולם לצפות בערוץ שלהם, לא משנה באיזה ארץ הם יותר.
מעולה.
כן, כל הדיון הזה על פרסונליזציה.
הוא לא עשה את זה כבר בניוזרום?
כן, אבל אירון סורקין לא כותב את מורנינג שואו, כאמור, תחליף סם זול. ולכן, הם נוגעים בזה עכשיו פעם ראשונה. מאוד נחמד. כמו כן, ראיתי את פתיחת העונה של ג'ן וי, ואני שמח מאוד.
ג'ן וי מבית דה בויז.
כן.
אוקיי, תסביר.
ספינוף של דה בויז, בעונה הקודמת זה היה ממש כזה, הקולג' של גיבורי העל, שהוא למעשה כמובן עוד תחבולה מרושעת מבית התאגיד האכזרי ווט, שמשתמש בגיבורי העל למעשה לצרכיו הקפיטליסטיים, ולא מעוניין בלהציל אף אחד. העונה השנייה של ג'ן וי כבר הולכת יותר עמוק לטוב, ברור לכם שהם רעים, אז בואו נראה איך הגיבורים שלנו יכולים להתמודד מול רוע התאגידים, מול רוע של ספינים של יחס הציבור. שוב, עוד פוליטיקה שלא קורית פה, רק עם הרבה יותר דברים קרוטים, מאוד נחמד, מאוד מבדר לכולם. כמו כן, לא צפיתי בסדרה החדשה של כאן 11, התנתקות, אבל שמעתי דברים ממש מצחיקים עליה.
צפיתי, צפיתי. תקשיב, איך אני אגיד את זה? הסדרה עצמה היא לא גרועה כמו שעשו ממנה, אוקיי? היא לא, היא בסדר, היא באמת בסדר. הבעיה שהכל כל כך טעון פוליטית, שהרעיון של להביע אמפתיה עם צד זה, אך לא עם צד אחר, יוצר כזה, איך אני אגיד את זה, אמא של הפאקינג פי-סי הזה, עוד יהרוג אותי. זה בסדר להביע אמפתיה כלפי מתנחלים, זה בסדר להביע אמפתיה כלפי אנשים שפונו בהתנתקות.
כל אחד ואחד מהבעות הפנים שלך, בזמן שניסית לומר את זה, היו קוראות מצחוק. תמשיכי בבקשה.
אני מנסה, אני מנסה לא להיות מגורשת מהמשפחה, ועדיין להביע דעתי השמאלנית, דיין לבן אדם. מצד שני, מיוצג פה זדון בהתנתקות שלא היה, מיוצג פה סדנת מתנחלים שהייתה בהתנתקות אבל לא בצורה שבה היא מתוארת, בוודאי לא מצד הכוחות המפנים שהיו סך הכל די סבירים. לא יודעת, זה תיאור לא טוב, זה תיאור לא מאמן. אני מבינה את הרצון להביע אמפתיה עם מתנחלים, אבל לא יודעת, לכו תראו את דונם של סבתא או משהו, כי זה לא ביצוע טוב, בשום צורה.
שוב, לא צפיתי, אבל חברתנו תמר מהפרק על חוליגנים אמרה לי שהדבר הכי מצחיק שהיא ראתה כבר שנתיים שאני חייב גם.
כן, מציגים את החילונים כמרושעים קצת, כן.
אוי, לא, הייצוג שלנו בפודקאסט הזה לא מתקן את הרושם הזה, אני חושש. או, וואל, מה, הצרכת?
צרכתי את The Dead Girls בנטפליקס.
מה זה?
זה על צמד האחיות הרוצחות, אחיות גונזלס ממקסיקו, סרקה, שנות ה-60, שנות ה-50 כזה.
רגישות תרבותית 10 מתוך 10.
שהם היו מדאמס בבית בושת, ורצחו עובדות מין ולקוחותיהן.
כל הנושאים שאת הכי אוהבת בסדרה אחת.
כן, זה תיאור לא טוב של הדבר, כי הם קצת מייצרים פה מין קונספירציה, מילים זה דבר קשה. קונספירציה, זה מבוסס על הספר שהוא כזה בהשראת האירועים, בפועל הם רצחו למעלה מ-100 איש שאנחנו יודעים, בסדרה אין כזה, מתת להם במקרה איזה 6 אנשים, כאילו זה לא זה, אבל זה קומדיה שחורה מעולה.
אוקיי.
גם על התקופה, גם על עובדות מין, גם על רוצחים, עשויה בחסד, לא חשוכה מדי, למרות שהרבה מהסצנות אין בלילה. ייי.
כל נפגעי טראומה בית הדרקון למיניהם.
ספרדית, נורמלית ולא ספרדית של ספרד, אז...
מה זה אומר?
אתה מילניאל, נכון?
ספק מיליאן, ספק בומר, תמשיכי, כן.
גדלת עם הספרדית לצדך, נכון?
הקטנות והמורדים בוודאי.
כן, אתה מכיר ספרדית ארגנטינאית.
נכון.
כשאנחנו רואים בית הקלפים, איזה ספרדית אנחנו שומעים?
כשאני רואה בית הקלפים, אני רואה את קווין ספייסי וזוכר שהוא אונס.
לא בית הקלפים.
את דיברת על... וואו, אני ממש אוהב שנינו לא זוכרים איך קוראים לזה, כי זה מה שמגיע לזה.
אוש.
אז זה עם השוט בנק, נכון? כן. בית הנייר.
בית הנייר, כסדה פפיל.
אוקיי.
אז ה-S היא כזה, כזה לוגים אותה, זה אש. אש. ואני לא מסוגלת לשאת את הפאקינג חרה הזה. השפה לא אמורה להישמע ככה. אפרופו, זה מעביר אותי לנושא הבא. איזו עוד שפה לא אמורה להישמע ככה? נכון מאוד, פורטוגזית. עוד שפה בלתי נסבלת. צפיתי ב-Love is Blind, עונה 5 ברזיל.
כאילו אמר לעצמך, כל הקהילות שלא מאזנות לפודקאסט הזה, אני אסתבך איתם הפעם. שלא יחפשו אותך.
בסדר, אני מרגישה עדיין בנוח כדי להסתבך עם אנשים.
זה גזענות ספציפית. אוקיי, אז Love is Blind, כן, ברזיל.
ברזיל, עונת המבוגרים.
שזה אומר מה, הגיל השלישי כאילו?
כן, 50-70. מאוד מעניין, כמובן אתה צופה בכל ההבדלים התרבותיים, למשל הם כולם הזדיינו בלילה הראשון חוץ מזוג אחד, כולם. זה משהו שאתה לא רואה בשום ריאליטי, חוץ מריאליטי דרום אמריקאי ספציפי. זה משהו תרבותי שלהם, אני לא מבינה איך אתה יכול להיות כל כך קתולי, שפאקינג הפלות לא חוקיות במדינה שלך, ולהיות כל כך נורמלי לגבי מין, זה מדהים.
אבל תראי, הם גם דרום אמריקאים שבסטריאוטיפ זה תשוקה, וגם מבוגרים, כלומר, הם לא בטוחים כמה זמן נשאר להם, so let's fucking go.
לא, לא, זה across the board, כל ריאליטי. דרום אמריקאי שאתה רואה, הם מזדיינים בו כמו בני אדם נורמליים, כאילו אין להם תסביכים של דעת, אין להם תסביכים של, מה אבא שלי יגיד? אין להם תסביכים של, האם אני צריך לצרף אותה לרשימת אנשים שהזדיינתי איתם כדי שיעריכו אותי? זה כאילו, אין להם את זה, ברמות האלה. כי יש להם תסביכים אחרים, כמו דתות אפרו-ברזילאיות ספציפיות שמתנגשות עם אוונגליזם. זה יוצר ויכוחים רומנטיים מאוד מוזרים. שניים מתוך הקאסט הם נוודים, שאין להם בית.
מעניין.
What the fuck? מאוד מומלץ.
מגניב.
גם נטפליקס. אוי, יצא לכם טוב נטפליקס.
הזכרתי מה הדבר...
פורגנט, קיבלתם.
הזכרתי מה הדבר האחרון שראיתי הרבה ממנו השבוע ושכחתי מזה.
דבר אליי.
מאוד חזק במאסטר שף גם העונה. רוצה לומר משהו אחד על העונה הזו ובמאסטר שף בכלל. מאסטר שף היא היקום המקביל שבו ישראל היא מקום שמח. שבו כולנו אוהבים אחד את השני, והכל ממש בסדר.
ומכבדים את העושר התרבותי שכולם מביאים.
ואוהבים את כל המוצאים, כל המוצא והמטבח המיוחד שלו.
זה הפנטזיה של בן גוריון, אתה אומר לי.
תקשיבי, אני...
פשוט יושב בגן עדן ומעונן על מאסטר
שף. הוא החליף ליטרלי את כור ההיתוך בסיר לחץ, זה פשוט... אני צופה בסדרה הזאת וחולם על העתיד שבו אנחנו איכשהו בסדר ולא גמורים.
אני אשמור לנו את זה למחנות.
תשמרי, תשבח בפוי.
הוא נשב במחנות ונצחק על זה יום אחד.
טוב, speaking of השמדה, גור ואורך?
גור ואורך! אז על מה אנחנו מדברות היום? אתה אמור, טוב.
אני אמור לי גור ואורך.
הרסת לי את הפאקינג סגווי.
גור ואורך!
לא, לא, עכשיו מחדש. מחדש. בוא נעמיד פנים שקרו דברים.
אוקיי, זה אותו פלאג. speaking of השמדה וכיליון, על מה אנחנו מדברים היום, אגי?
עשינו עוד הפוך קוסם. גור ואורך!
גור ואורך!
טריילר!
תקשיבי, מנומנם, אוף סינכס מופיעים בקרבוקל בחינם. ברקע מלפה אותם תזבורת של גופים.
לא נכון, לא נכון, הכל זה שגלופים.
יש גם דבר ארומה שמסחקת את קלאס.
לא נכון,
אני לא תשתקל.
זה קלאס!
אז גור ואורך, או תוכן לסטנים לקטנטנים. היא סדרת קומדיה לילדים משנת 2001. שנה מאוד מוזרה לתוכן הזה, נדבר על זה. הסדרה עוסקת בנכון, נכון, גור ואורך, שני אסופים מלוכלכים ונטושים, בגילאי יסודי עד 21 כזה, איפשהו שם בטווח, שגרים בקרבונקל, זולה מסוג המחסן של כאילו, רק בלי פדופיל ברקע, אם לא מחשיבים את השכן מליחי, הייתי נותנת לו 6.5 בסולם הפדופילים. משהו כזה. יחד גור ואורך יוצאים להרפתקאות חסרות השלכות לחלוטין, בתקווה יום אחד לזכות בהצצה לרצועת החזייה של טלי הוד הוד הוד
הוד הוד הוד הוד. הילדה היחידה, לא, אין לי כוח. אוקיי.
הסדרה נוצרה על ידי אסף שלמון, שרי גורביץ', גיא מרוז. גיא מרוז.
גיא מרוז ויוני להב, כן.
יוני להב, וכמובן, אודי גוטלק ואביעד...
לא, לא הרסת את זה. אודי גוטשלק ואביעד בן טוב.
ואביעד בן טוב.
כלי קורה מעל עיניי שדברת על גור ואורך.
הסדרה היו שלוש עונות. אני חושבת, לא הצלחתי למנות את סדרות הבת, כי זה מורכב.
היה שורת ספשיילים שהיו כזה...
לא, ספשיילים בנפרד פה. היו גם ספשיילים. כן.
אוקיי, רגע.
רגע, אז אני אסיים. ועקבותיה נראו לאחרונה בערוץ פוקס קידס. איך זה?
את אומרת פוקס קידס כי זה מהדור שלי, יש דור שלם שבטוח שגור ואורך נולדה בערוץ מוזר שנקרא ג'טיקס משום מה.
כבר נדבר על איך זה קרה.
אוקיי, אני רוצה לקחת שנייה רוורס ארוך אחורה כדי לומר שפוקס קידס היה המפץ הגדול בחייהם של ילדי ישראל בסוף ה-90s, כי אחרי שכבר ממש עוצבנו על דמותו של ערוץ הילדים, ולפני שניקולודיון נהיה מתחרה מרכזי, פוקס קידס היה הערוץ המופרה. והיה כיף.
היה לנו לפני זה רק את ערוץ הילדים, זאת אומרת אולפן מפונפן עם מנחים יפהפיים שיצאו מתחרות מלכת היופי.
וסיטקומים בשעות הערב, כן.
שהיו האחים האולסומים שלכם, שכאן כדי להדריך אתכם על הכל חוץ ממין והתבגרות מינית ורחות גוף.
אלה נשארת ערה עד השעה 8:05, ואז ראית נשואים פלוס, והיא הפכה את כל הערכים שלמדת כל היום על הראש.
היית ורן וסטימפי והרבה פאקט
אפשי. זה ערוץ הילדים, כן.
זה ערוץ הילדים.
רגע, כבודו במקומו, כמובן, אהב המייסד של חיינו, וכו וכו וכו.
כמובן.
אבל, פוקס קידס הגיע עם שתי גישות.
דרך הכבלים כמובן.
נכון, ואז גם אחר כך הלוויין. קודם כל, סדרות רכש הרבה יותר מופרעות. כל מי שגדל על הרצועה הקנדית של הזאק פיילס, אירי אינדיאנה, מכה כפתולת, תבחרו את הרעל שלכם, היה מלא מזה, היה מלא סדרות גיבורי על יפניות, והיה לתוכניות המקור.
שזה השלגר הגדול. היה להם מאגר מאוד מאוד גדול של תוכניות מקור. בוא נדבר שנייה
על... אני לא חושב שזה גדול כמו שזה פשוט כל אחד בונבון. היה לך קודם כל תלפנולי. שהייתה מופת. אוקיי. מגית היום הביאה עזר מיוחד לפרק, הביאה את ספרו של יובל גוז'נסקי.
מידות לדיגיטל 50 שנות טלוויזיה לילדים בישראל.
גוז'נסקי אגב, כפר עליו, הוא מהאנשים שהכי מקדמים שיח על טלוויזיה לילדים ונוער, הוא גם מארגן בישראל פעם שתיים כנס שבו מראים את מיטב התוצרת העולמית מטלוויזיה לילדים ונוער, והוא איש מטורף. כן, תמשיכי.
יש פה המון המון פרטי טריוויה, טריוויה סופר מעניינים. אני היום לא אצליח להגיד מילה אחת כמו שצריך, זה פשוט לא יקרה. אבל אני שלפתי את הספר כדי לדבר על איך הקימו את פוקס קידס. פוקס קידס זה בעצם יוזמה של איש העסקים חיים סבן, שהקים אותו ב-1990 בשיתוף עם התאגיד ניוז קורפ.
זה קורה כמובן בחול בשלב הזה.
כן, בארצות הברית ואירופה, רעיון שהם ממשיכו להקים עוד כל מיני ערוצים, ערוצי ילדים בשם פוקס קידס ברחבי העולם, כדי להתחרות ספציפית בניקולודיון ודיסני. די מהר מה שקורה זה שדיסני קונים מניות בתוך פוקס קידס, אוקיי? ואז השם שלהם משתנה לג'טיקס.
בהמשך זה יהפוך לערוץ דיסני, ואז גור ואורך עם החומה המפה, ואנחנו עוד לא שמה.
השינויים האלה הם משמעותיים, כי דיסני... אם ערוץ הילדים הוא הולסומי, דיסני הוא הולסומי על פאקינג סמים. הוא הולסומי אמריקאי של הנה מונטנה וזק וקודי והמחשפות מבברלי.
הוא בברלי פלייס, אבל כשאנחנו עוד לא שמה, פוקס קידס הוא הערוץ של הילדים שחשים את עצמם אנדרדוגס. גם הסדרות שאתם רואים, בין אם זה כל מיני כיתה 402 או אנג'לה אנקונדה,
ההפקות
של... לא, רק אומר, ההפקות שלהם מבחוץ שהם מביאים זה על ילדים חננות ולוזרים.
פוקס קידס חתר להיות נועז וחשוף ולעג לכל גורם שהתייחס לעצמו ברצינות, ובמיוחד ערוץ הילדים האחרים. ירון הרזי הוסיף, האנשים של פוקס, what the fuck is ירון הרזי?
ירון הרזי ביים המון 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 טלוויזיה לילדים בישראל, הוא התחיל לדעתי כעורך, הוא אחראי בין היתר על מועדון החנונים.
מעניין. אנשים של פוקס קידס באירופה היו בראש הזה של להיות פרוע. הכיוון היה של פוקס קידס אירופה והתחיל משם. חשוב לציין שפוקס קידס העולמית הייתה קודם כל יצרנית של תכנים לילדים, וככזו מכרה תכנים לערוצים שונים. לכן כשהקימה ערוץ פוקס קידס הסתמכה בעיקר על ספריית הפקות המקור שלה תוכל זין, ובמקביל הפסיקה ברוב המקרים למכור את הבלה בלה 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 בלה. הבנתם. כשהם הגיעו, הם בעיקר הסתבכו על הפקות המקור שלהם.
כן, אבל
שוב. ולהיות פרועים.
את זוכרת מה הם היו, מלבד גור ורוח, שהגיע אחר כך? היה לנו שתיים בסיסיות. אל תעזרי בשליפים שאחד, אני יודע בעל פה. קודם כל יש לך את המעברונים שזה פלא, שזה גורי אלפי ובובות גרב. זה היה הכי מצחיק בעולם והכי אינפנטילי בעולם, וזה המעברונים קצרים שיצרו אריזה שחיברה את כל הערוץ. מעבר לכך, תוכנית הדגל הראשונה הייתה, את זוכרת לבד?
לא.
תלפנו לי. תלפנו לי הייתה מדהימה. זה בעצם היה השלב שבין הוגו של ערוץ הילדים לברוח וסרוך לערוץ הילדים.
ודוב עלי בערוץ אחד.
תלפנו לי הייתה פאקינג אדירה, וכבר ההומור הזה, של הומור הרבה יותר שכונתי של ילדים שלא בכך הולך להם, והמשחקים עם שפה כבר התחילו שמה.
ואנימציה מוזרה.
ותלפנו לי הלך לחמים שאומרים שלו, שזה שלום והלו, או קוליב, שזה קול ומגניב. והעוזר של הסייקיק היה דובי, שזה היה יגאל עדיקה, שדיבר ב... שפה והומור שמאוד חוזר בדמויות שגיל קפטן עושה בגור ואוח. הדמויות האלה של גור ואבא, כאילו הרבה יותר הדמויות הפריפריאליות נקרא להם.
אהה, כן, פריפריאליות, שור.
עדי לא אומר בוצאה, עדי אומר השתייכות גיאוגרפית.
חת ועין.
לא תמיד. אגב, בגור ואוח הרבה הם עושים חטא גם בחף. מגזימים עם זה ממש. אבל מכל מקום, פוקס קידס הוא אכן ערוץ שמתחיל את זה, הדברים הבאים שיהיו מוכרים בעולמות המקור שלו, יהיו גם כמובן גור ואוח, ואז לצד זאת גם קומי שתפרוץ לאיזשהו זמן.
תפרוץ לאיזשהו זמן, היא נחשבת סופר מיטית לדור שלנו.
התחילה אבל למשך שנתיים קומי הייתה שלושה פרקים שצולבו ושדרו פשוט ברצף כל הזמן, ואז תלמו עוד איזה שישה ועד עוד שישה.
יש דור שלם של קומיקאים שהביאה לנו, דודו ארז, לירית בלבן. זהו. אבל נשארו איתנו. נחזור לגור ואוח.
בוודאי.
אז יש לנו את הצמד אודי ואביעד, שהם בעצם יוצאים מהצבא. לא תיאטרון צהל, כן תיאטרון צהל. לא יודעים.
זה לא בתחקיר שלי.
זה לא בתחקיר שלנו, פנטסטי.
לא, אני יודע אבל שהם לא עשו, אני יודע שהם הופיעו ועשו צחוקים אחד עם השני לפני זה, אבל שהם לא היו בקשר בזמן הצבא.
כן.
ושאחרי הצבא הם נפגשו במקרה ועלה רעיון של בוא ננסה את זה עוד פעם, ואז הם ממש צברו תאוצה ועשו מערכונים מול קהל חי.
אנחנו יודעים, בדיעבד, תודה לפודקאסט של הפשוטה, שהם באותה חבורה של ארץ נהדרת. אתה רואה את זה גם זה שהכותב, אחד הפאקינג יוצרים של הסדרה הזאת, אסף שלמון, הוא אחד מהכותבים הראשיים של ארץ נהדרת, מההתחלה.
אני לא יודע מקורות, אני יודע ספציפית שגם אלי ומריאנו חברים שלהם מלפני, בגלל זה גם מגיעים בעונה השנייה להתארח, ועזרו בכתיבה בעונה השנייה.
למעשה, אודי ואביעד קיבלו הצעה להשתתף בארץ נהדרת.
רגע, אז הם סירבו לארץ נהדרת?
הם לא בדיוק סירבו, הם היו מחויבים לתוכנית אחרת.
המופע המרכזי?
אולי בעריכתו הראשית של גורי אלפי, שסירב לשחרר אותם מהחוזה. ואתה יודע, אי אפשר להיכנס לאותו נער פעמיים.
אוי, יש סיפור טרגי גם הגרניק ואלתרמן שסירבו לארץ נהדרת. לא חשוב. גור ואורח באמת היו דמויות במופע של אודי ואביעד. כמובן שהם היו דמויות במערכונים שבמקור הקהל שלהם היה מבוגר.
18 פלוס, זאת אומרת גסים.
ואז נאמר להם, אם תוציאו את כל ההתייחסות למה קורה מתחת לחזייה של טלי הוד, ממש אפשר זה. אגב, את יודעת שטלי הוד...
יש עדיין התייחסות לחזייה של טלי הוד.
את יודעת שטלי הוד זה הילדה היפה שבאמת למדה איתם?
כן, כן. זה גם נאמר באותו פודקאסט של וולדמורט.
אני שמעתי את זה במקום אחר דווקא. אוקיי, לא חשוב.
יש לי רשימה ציטטות של טלי הוד.
ראית את גור ואורח בזמן אמת שהיא שודרה?
כן. אני ראיתי את כל תוכני ילדים ששודרו בין 98 ל-2004.
אוקיי, אבל איזה סוג צופה של גור ואורח היית? האם היית פשוט צופה בפרקים 5 דקות ביום וצוחקת והולכת לך לדרכך, או שהיית יושבת עם דף ועד וסופרת טעויות במטרה לזכות בפרס השבועי?
אני לא ידעתי אפילו שיש את האתגר הזה.
שזה קורה מצחוק, כי אנשים
אומרים... אני חשבתי שזה חלק מהנונסנס.
אנשים אומרים את גור ואורח ביוטיוב, ואם הם רואים את עונה אחת, הם לא מבינים מה פאקינג קורה.
לא, אני חשבתי שזה חלק מהנונסנס. בוא נסביר. יש כל מיני, מה שנראה כמו טעויות בצילום של הפרקים, פתאום הם מחליפים כובע, כל מיני טעויות של המשכיות.
קראתי תגובות של אנשים שאומרים, אני לא מבין מה קראתי עם הטעויות, אבל זה לא מצחיק מין כזה, זה לא היה אמור להיות מצחיק, זה היה שעשועו אינטראקטיבי.
זה עבר כמצחיק, זה עבר כזה, זה השפה שלהם, כי הם עושים נונסנס, מונטי פייטוני כזה.
אבל נהיה שלב שבו אתה קצת נהיה כאילו, אתה נהיה עיוור שגיאות, אם אתה רואה גור ואורח כבר הרבה, זה כבר כאילו, זה עובר לך ברקע, ואתה כזה, כן, נכון, גם זה פה.
אתה צריך לשפוי מהשבוע האחרון של לצרוך את הדבר הזה, אגב? ראינו מלא גור ואורח אחרי גיל 30.
שזה, אני חייב לומר, זה לא סדרה שבנויה לצפייה מרוכזת בכלל.
לא.
אתה אמור לראות את זה במפוזר, פעם בכמה דקות, וכיף. כשאתה רואה מעל, אני אומר בזהירות, 4 או 5 שעות לגור ואורח במשך שבוע, נהיה קשה. קודם כל, אוקיי, שנייה. עונה...
רק 4 או 5 שעות, איזה נוב.
עונה מועדפת, יש לך?
הספיישלים לסוכות.
הספיישלים של חגים נהדרים ומצחקים מאוד. אני ממש אוהב את עונה 2. בצביעה חוזרת.
כן, אני מבינה למה.
עונה 2, אני רוצה לומר...
נפתחת לעוד דמויות.
כן, אבל באופן שלדעתי מצליח להרחיב את העולם של הסדרה באופן מאוד אמין ומשכנע. כלומר, ביחס לזה שגור ואורח פנויה על פרמיס שהוא... כל דבר שאי פעם מפחיד אותך בתור ילד הוא מציאות עכשיו והוא נכון, כאילו מלך הכיתה הוא באמת שליט עליון, מלכת הכיתה היא קיסרית שאי אפשר לגעת בה.
היא באמת שונאת אותך אקטיבית, שזה יפה, אצל רוב הילדים זה רק בראש שלהם.
בדיוק, כל מה שמפחדים שאבא שלי מעדיף את אחי הקטן על פניי, כל האמונות האלה שיש לי ילדים בגור ואורח הם האמת.
מכות.
זה כל הפורמט.
אתה מכיר את הילד הזה בכיתה שאח שלו הקטן דופק לו מכות? תמיד יש אחד כזה,
תמיד יש אחד שהכי פשוט יצא גדול ממנו פי 4. אגב, גודיק זה הומור השמנים שהכי מצחיק אותי בעולם, פשוט כי קודם כל השמן הוא החזק ולא החלש בסיטואציה הספציפית הזאת.
יש תקופה כזאת ב-90s ששמן וחזק הם ביחד? אתה יודע על מה אני מדברת?
תראי.
שזה קרה גם קצת ב-50s. פופאי נגיד, אני לא יודעת להגיד לך אם הוא שמן או שרירי.
אני יכול להגיד לך שאם מציבים את שמש מול הסופרנות, יש להם קו משיק אחד, שהגיבור שלהם הוא איש גדול, וזה לא ממש סיפור, אבל יש מישהו אחר שהוא גם גדול, ועליו כל הזמן כולם צוחקים שהוא שמן. ואין דרך להסביר איך הגיבור, ההומור הזה תמיד פוסח עליו, אבל הבחור שתויה כשמן הוא השמן.
לא, אפשר להסביר בשני המקרים שכאילו המעמד שלהם מאפשר. כאילו שמש הוא הממיקו, שהוא הבעלים שלה, whatever the fuck זה פיצוציה שמוכרת סנדוויצ'ים.
כן, משהו כזה.
whatever the fuck שזה יהיה. בעוד שטנצר הוא האליטה, העורך דין, המניאק שמחפש איך לדפוק את האזרח הקטן.
אוקיי.
זה הגיוני. בסופרנוס זה כאילו בגלל שהוא השליט של המשפחה, בגלל שהוא בעל המעמד, אז הגיוני שהוא יתחמק מכל הבדיחות האלה.
כן, אוקיי, פייר.
זה כאילו הגיוני.
זהו, אז גודיק לצורך העניין, זה משהו שמצחיק אותי, לימונה של אילן פלד, אני שכחתי עד כמה זה מצחיק.
יואל שאל אותי, ולא ידעתי להגיד לו, איפה זה לעומת אחד העם אחד? כי זה...
בטיימליין?
כן.
אני חושב שאנחנו באותו...
באותו זמן.
נראה שאחד העם אחד, אני חושב שזה 2002, אבל כאילו אנחנו באותו פיריד שופטיים. כאילו אחרי דומינו של חינוכית 23, כבר ראינו אותי למפלת שמה, ואחרי פיפוש ליודכן, ואז כאילו יש איזה מין שנתיים שפתאום אילן פלד מופיע בתפקידי גם גברים, אבל בעיקר נשים בטלוויזיה. לימון היא הדמות לדעתי הכי אהובה על קהל.
היא גם שרדה לתוכנית אירוח משלה.
נכון, אני רוצה לומר שמבין כל הדמויות בגורו ואוח הצטרפו, אני הכי אוהב באופן אישי את מליחי. יוני להב והדיבור שלו מצחיק אותי נורא, הוא עושה את הגבר הזה שהוא כאילו מאיים, אבל הוא בעצם חסר כל יכולת בצורה נהדרת, וזה גם סוג הגברים שרואים בגורו ואוח. אין לך גבר שהוא כאילו אלפה ורואים אותו. הכי קרוב לאלפה זה גודיק.
אין מבוגרים טובים בעולם הזה, זה כאילו עולם של שני ילדים נטושים, אגב, לא הכי ברורים, הם גרים שם, אוכן יודעת שהוא הומלס, כי אימא שלו מתקמצנת מדי
כדי להעלין אותו, כן.
להחזיק אותו בבית, את זה אנחנו כן יודעים, גור זה כזה לא ברור, אבא שלו אומר לו לפעמים, אל תבוא הביתה.
נראה לי שגור היה בבית עד שנייה קרבונקל, ואז הוא הרבה מהזמן בקרבונקל פשוט כדי לא לקבל מכות מאחיו. שוב, זה גם משתנה, כי בעונה אחת זה עוד לא בעלילה, בעונה אחת זה רק אודי ואביעד. אני חושב שעונה אחת, בגלל שהיא גם באמת נבנתה כמערכונים בני 4-6 דקות, כך גם צריך לצרוך אותה, היא לא בנויה לצפייה מרוכזת, כי אתה רואה את אותו מהלך שוב ושוב שבו אורך מנסה לתחמן את גור לעשות משהו שהוא טעות, או את גור נכנס לטרנד כלשהו ומשתגע. זה שני סוגי הפרקים המרכזיים בגור ואורך.
כן.
גור משתגע לפרקים שהמון פעמים הם יותר פאן, פשוט כי מראש הם מתחילים אחרת לגמרי. גור הגורו זה דוגמה נהדרת, שאורך נכנס וגור, לא, גם לא מסבירים אפילו במה הוא צפה, הוא פשוט כבר עבר את התפיסת עולם של הניו אייג', הוא כבר רוצה לקרוא לאורך רפיק, הוא מגיש לו צ'י, זה 4.5 דקות,
של בדיחות על רוח התיקים. זה התקופה שכולם התחילו לנסוע להודו.
זה כל כך מצחיק. שבסוף אורח מקבל את הדיבוק של המורה לימונה, ואז היא הולכת ומחלקת עוגת שבת לכל הצוות של האולפן. זה פרק מטורף. אז פרקי אורח מצ'קלף את גור, הם פרקים שאת יכולה לסבול רק איקס מהם לפני שאת נהיית כבר, אני צריכה לישון. וגם, הם מוצלחים בעיקר אם אתם מתנקם חזרה באורח. דוגמה מצוינת היא פרק 2 של עונה 1, חייבת שקלופים. הידוע בתור הפרק של הרח, רח, קשה, קשה.
שזה שוב ישירות מהמופע.
ומבוצע היטב בפרק. זה כאילו כביכול אורח אוכל לגור את המאסטיק אם אני לא טועה, ואז כדי לתחמן את גור שלא יתעסק בזה, אורח משקש אותו לעד בבטן שהיא נורא גדולה, במשך חצי מהפרק הם פשוט הולכים סביב האולפן וסופרים את החוליות שלה. זה מצחיק נורא וזה מטומטם להפלי,
ובקצה יש לה כיפה,
כן,
סורטית.
זה מאוד מצחיק.
נחזור ל... רגע, אני רציתי לבחור דמויות מועדפות. אתה בחרת, אני גם רוצה להיות מיוחדת. יש לי שוויון, יש לי את פניה, כמובן.
פניה לייבל המליחי.
וואו, איזה שימוש מושלם, באפקט מאוד גרוע. פשוט רק השפתיים, הפזז, אפילו לא השפתיים, הפזז למעלה למטה כזה, כמו סאוט פארק, ועיניים נדלקות.
מראים בספיישל של גור ולימונה בסוף עונה 2 בפספוסים, שכאילו הבחור שמפעיל אותה גם מפעיל את הכפתור של הפה, אבל הוא גם המדבב, ופשוט רואים אותה נשברים מצחוק באמצע הזה פעמיים, ולא מצליחים להחזיק את הסיטואציה. זה כל כך מטופש.
הפרק מאחורי הקלעים מאוד מוצלח, הוא גם גילה לי שהם פאקינג, יש קונטרול בוא נדבר על זה רגע. קונטרול זה כשיש מלא מצלמות.
3.
שיש מספר מצלמות, ויש מעל מקום עם מחשבים ומסכים, ובמאי, ומלא נתבים, שהם אומרים, עכשיו לך למצלמה הזאת, עכשיו לך למצלמה הזאת, וכאשר מצלמים, כבר מחליפים, עושים את העריכה תוך כדי, בלייב. מי עושה את זה? מה זה אח הגדול? מה קורה שם?
לא, המון פעמים בקומדיית אולפן כדי לייעל מאוד את ההליך, בעיקר בהפקות שאין להם הרבה תקציב, הניתוב היה קורה על המקום, ואז נגיד אם יש לך פשלה, אז עושים עוד טייק, אבל מנתבים אותו שוב לייב. זה לא באמת צוות כזה גדול, כמו שזה פשוט יחידת גרילה שעושה סדרה בתקציבים הישראלים בצורה מאוד יעילה.
זה מאוד קשה לערוך ככה.
אני חושב שבגלל שזה גם מערכונים ולא עכשיו דרמה עם איזשהו סטנדרט אסתטי, אז יותר קל, אבל אגב גם, בעונה 2 כבר הם יוצאים החוצה פתאום, אז כבר זה לא... יש לכם הרבה צילום שהוא אחר, וגם אתם מורגש פתאום המערכונים, כשהם פתאום לא תקועים בתוך אולפן קטן, שיש להם איזשהו מרחב טיפה להגדיל את הדמויות ולהגזים אותם, ופתאום אפשר לעשות את זה, כי יש לך אשכרה לונג שוט בגור ואורך, דבר שלא קורה בעונה אחת.
נחזור לדמויות. וימית הפנמית. שרון קנטור. נכנסתי אחרי זה לך ויקיפדיה, אני חייבת?
לא הכרת שרון קנטור, היא אישה סופר ברשימה וסופר מגניבה.
מה לעשות
זה? זה שהיא מגלמת דמות כזאת מטומטמת, זה ממש הפתעה.
זה היה אכן מאוד הפתעה. יש גם שייטת בשם שרון קנטור. תשעשע אותם בזמן שאני פותחת את ערך.
לא, אז היא הייתה אושייה תל אביבית משוגעת, היא כתבה מלא על מוזיקה, היא דמות נורא אהובה, אבל גם נורא אינטליגנטית, ולכן לראות מישהו כל כך חמה.
היא בימה קליפים לאביב גפן, רמי פורטיס, למופע הנבואות של דוקטור קספר. היא פאקינג דיג'תה בכל מקום בעולם. היא גם סופרת.
והיא גם ימית הפנמית.
היא כתבה לארץ נהדרת.
מגי, פוקוס, פוקוס. להפסיק לחמוד קריירות של אחרים, קדימה.
היא כתבה לחייתון חדשות.
בסדר, אנחנו נתגבר על הכאב הזה אחר כך. בואי נתמקד. בכמה שהדמות הזו מטופשת.
אוקיי, זה פשוט שילוב מאוד מאוד מוזר. כאילו, אתה מגלה שימית הפנמית הייתה לה קריירת אינדי וספרות שלמה אחרי זה. קצת מופתע.
אני חושב שימית הפנמית היא הערת שוליים בקריירה של שרון קנטור, לא חושב שזה משהו מרכזי.
שעוצרים אותה ברחוב, עוצרים אותה בשביל המוזיקה או בשביל ימית הפנמית.
זה נורא משמעותי שפתאום יש אישה אמיתית בגור ואורך, שהיא כאילו לא אישה שהיא כזה מיתית לטוב או לרע. יש לך את טלי הודד מואר זלימוביץ' שזה שתי הקצוות, לא עשית בך, אמור מאוד בעיניי. אגב, אם את בדמויות אהובות, אז מואר זלימוביץ' היא אחת הדמויות הכי מצחיקות בעולם. הקול שלה מעולה. היי!
זה, המים אמיץ הכלב הפחדן היה ילד ביסודי. כאילו, מבין מה אני אומרת?
ראיתי את הפרק בעונה השנייה שבו גור ואורך רוצים לשלוח את עצמם שרים את ג'ינגיס חנה לאירוויזיון, ובה בשנייה האחרונה מואר זלימוביץ' מתחרה נגדם באירוויזיון ושר את סנטרים לבנים מתפשטים, ואז הסנטרים מצטרפים כמקהלה ושרים איתה, זה כל כך פאקינג מצחיק. אני גם מרגיש שכאילו, כל מה שאנחנו היום דנים בו לגבי דעת, מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, כאילו...
אנחנו כבר לא דנים בזה, טראמפ ניצח, העולם קורס, תודה רבה.
שולי סן וכו. כן, אבל כאילו גם מואר זלימוביץ' וגם שיפרה מהפיג'מות, זה כאילו... זה דמויות של נשים מכוערות שזה לכאורה מיזוגניה, אבל זה כבר כל כך בקצה הקצה של ההגזמה, שכאילו, את לא מכירה מישהי שיש לה 7 סנטרים, או שהיא שוקלת 700, כאילו, הם הולכים כבר למשהו שהוא מעבר לכל אדם.
כן, אבל עצם העובדה שאתה שם את זה על הספקטרום, אז אתה כאילו, אישה יכולה להיות גם מטורפת עם 7 סנטרים, וכל פס.
מצד שני, גם גור ואורך, באפיון דמויות שלהם, מאופיינים כמכוערים, כלומר, אין אנשים יפים שנגלים בסדרה הזאת חוץ ממית הפנמית.
זה לא מה שאני הבנתי. על בני הבני 21 האלה, שהרגע יצאו מהצבא עם אור של משי. תבואו אותו, תולעים, אחד-אחד, טאטה, קולגן-קולגן.
לא, אבל מבחינת הסדרה, הסדרה אומרת באופן פרקי שהם ילדי נזלת לפי חבריהם לכיתה.
כן, אם כי אחד בלתי נסבל ואחד מגעיל, אני לא זוכרת מי ממה.
לא. גור פשוט ממש ממש פחדן.
לא, זה הובהר, אחד בלתי נסבל ואחד מגעיל, זה למה...
אוקיי, אורך הוא המגעיל.
כן, לא, אני חושבת שהוא יכול להיות.
לא, אורך הוא לגמרי הנוראי מבין השניים. גור הוא כאילו ילד שעם חבר יותר טוב, היה מקבל מודל חיובי לגברי איך אמורים להתנהג, אורך הוא פשוט החבר הכי מדרדר שהיה למישהו אי פעם, והוא חבר גרוע מאוד. גור על הנייר היה יכול להיות חבר ממש טוב, אם הוא לא היה נתקל באורך בילדותו. זה מה שקרה.
נחזור לפוקס קידס.
בבקשה, תוביל לי.
אז בעצם פוקס קידס נכנסים למשהו, לתפיסה שנקראת הילד כצרכן. לפני זה התפיסה שהובילה היא תפיסה של טלוויזיה חינוכית. זאת אומרת, הטלוויזיה נועדה כדי להכניס ערכים לילדים, בדרך כלל בצורה שהיא יותר סאבטקסט, זאת אומרת שהיא לא ממש מובהקת, הטלוויזיה היא לא לימודית. הטלוויזיה בישראל, אגב פקטויד נחמד מהספר, התחילה כטלוויזיה הלימודית, היא שודרה כפיילוט במספר בתי ספר באזורם ללוד, והתוכנית הראשונה ששודרה הייתה שיעור גיאומטריה, אם זוכרת נכון.
שיעור חשבון.
שיעור חשבון עם בנימין מאיר, המורה בנימין מאיר. וזה בעצם התוכנית הטלוויזיה הראשונה ששודרה בישראל, היא תוכנית לימודית, אוקיי? זה ממש שיעור. אחרי זה אנחנו עוברים לחינוכית, שזה יותר מה שאנחנו מקבלים מהחינוכית, מערוץ הילדים גם.
גם כן. נשלים רק לנקודה שבאותם שנים כשהדבר הזה מוקם, הממשל הישראלי מפחד פחד מוות מטלוויזיה.
כן.
הוא בטוח שהיא תהרוס הכל.
אני חייבת למצוא את הציטוט. אבל אתה חייב, אבל זה תפקידך לבדר אותם בינתיים, בזמן שאני מחפש את הציטוטים.
הימים, ימי שנות ה-60, ליתר דיוק, אם אני זוכר נכון, אמצע שנות ה-60, בן גוריון, בתפיסה כללית של כל מה שמגיע מאמריקה כמעט הוא רעל מוחלט ותרבותי, כולנו זוכרים לך ביטל, זה לא הופיעו פה, וטלוויזיה היא משהו שבאמת, המפגש הראשון של ישראלים איתו, אם אני לא טועה, הוא מהארצות השכנות והמאוד ערביות שלנו, כי זה מה שהיה אפשר לקלוט. כשיש הסכמה סוף סוף לעשות טלוויזיה, ויש חוק לדעתי שאשכרה חונן את רשות השידור בשביל זה, המצב הוא שלמעשה, זהו, נראה לי שזה כל מה שאני יודע, מגי. נראה לי שפה הידע שלי נגמר. תגיד לי על הציטוט הגוזל.
רגע, אני מגיעה.
אני מושך פה כמיטב יכולתי.
אני מגיעה.
מה שחשוב באמת.
אוקיי.
כן, נגענו לזה.
אתה מעצת בי יותר מדי. שידור הטלוויזיה הראשון בישראל, שהתקיים ב-24 במרץ 66, הייתה תוכנית שיודע לילדים, סיור בעולם המתמטיקה, שיעור לכיתות ט' עם המורה בנימין מאיר, זין, זכרתי נכון את השם. מתקדמים בציטטות.
העיקר שהצמרת המילה זין לשם שלו, זה היה מאוד מכבד.
כל הכבוד לי, אני מאוד גאה בי. למעשה, בן גוריון בהתחלה לא הסכים כי הוא טען שזה יגרום לפופוליזם, ו... יהפוך את הפוליטיקה לאישית יותר, זאת אומרת, אנחנו נתמקד בדמויות במקום ברעיונות, ולגמרי טעה, זה לא קרה בכלל. רק אחרי שיצא דוח של האום, שהמליץ לישראל לפתוח טלוויזיה על מנת ליצור ערכים חינוכיים זהים, זאת אומרת, שכל ילדי ישראל יקבלו כביכול את אותו חינוך, ולהטמיע את השפה העברית ואת התרבות העברית. ותן לי להמשיך לחפש ציטוטים בזמן שאתה מגיע.
לא, לא, בואי נביא את זה לנקודה שלנו, נראה לי, לא? כלומר, אם בהתחלה, כשטלוויזיה מגיעה לארץ, יש חשש מפני משהו, החשש כמובן הולך להתממש, כשהסדק הראשון שכולנו מכירים כמובן, זה ערוץ הילדים, שתחילו להופיע פתאום אידיאלים שהם באמת פרסונליים, כמו המנחים הם פתאום מאוד יפים ומגניבים.
ומשלמים להם יותר.
והילדים בעולם של ערוץ הילדים הם גם מגניבים ויפים ומוצלחים. אז שפוקסקיד מגיע ומערער על הגישה הזו ואומר, מה פתאום, רוב הילדים מרגישים לא שייכים, מוזרים ותלושים מהקשר, גור ואורח היא כמובן ספינת הדגל של זה, כי אם הפיג'מות יראו לנו איך הילדים האלה גדלים להיות לוזרים, גור ואורח זה, אתם הילדים האלה, אתם לוזרים, בואו נהיה חברים שלהם.
זה מצחיק אותי, כי הייתה פה, קיפו פה ועדה. אני חייבת... להקריא לך את הציטוט ממסקנות הוועדה.
מגי עדיין בסיקסטיס, חבר'ה.
סוף סוף הקימו פאקינג ועדה במדינה הזאת, אני חייבת לקרוא. במדינה מתפתחת, הטלוויזיה היא נכס לאומי. כפי שהוכיחו עמים רבים, הרי זה מכשיר חברתי, המסוגל לשרת את טובת הכלל בדרכים שונות ומגוונות. היא יכולה לסייע לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. לתרום למיזוג תרבותי, לאחדות לאומית, לפריון בתעשייה ולשיפורים בתבורה ובחקלאות.
נו, מאסטר שף, הם מתארים את מאסטר שף.
בשיקול דעת רב. אוי, זה כל כך מצחיק, זה כל כך לא קרה. אוקיי, זה מה שקרה. לאט לאט אנחנו מתפתחים משם, יש לנו טלוויזיה שהיא לגמרי שייכת למדינה, שזה הערוץ הראשון. מתקדמים, מתקדמים, טלוויזיה מסחרית. הערוץ הילדים הוא ממומן על ידי הכבלים, אם אני זוכרת נכון. לא זוכרת נכון?
לא, אבל בסדר, תמשיך לדבר.
ערוץ הילדים הוא ממומן בנפרד, זה מה שאני מנסה להגיד. תכנה מקור שלהם בעיקר תלויים בכמה גופים מעוניינים לשדר אותו.
גם, וגם כמובן, לערוץ הילדים יש את ספר החוקים הפנימי שלו, של מה חינוכי וערכי ומה לא. היה המון חוקים בערוץ הילדים, למי הוא דמות המופת, וכיוון שבערוץ הילדים הגיבור הוא לא הילד, הוא המנחה של הערוץ, המנחים היו צריכים להיות מאוד 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 זהירים ציבורית, היה אסור להם לעשן בציבור, היה אסור להם לשתות אלכוהול בציבור, היה אסור להם להתגפף או להתמזמז עם בן זוג בציבור, וכשמנחים לערוץ הילדים
נתקסו... מה שעדיין אסור להם?
היום מנחי ערוץ הילדים פחות מעסיקים את הציבור הרחב מה שהם עסיקו ב-1995.
ובכל זאת, אני לא אופתע אם עדיין אסור להם.
כל פעם שמנחי או מנחה נתפסו בעדשת הפפרצי, עושים משהו שאסור לפי החוקים שמוציאים בעצם את מה מותר ומה אסור להראות לילד, היו סנקציות נגדם, היו יכולים להשעות אותם משידור, להטיל עליהם קנסות כספיים. בתקופה ההיא, זאת אומרת, יש את ניסיון כן לייצר אידיאליזציה, אבל שוב, הילד מאמין במודל האמריקאי של הצלחה. של ווינריות, מנחי ערוץ הילדים הם מגניבים וווינרים.
הצלחה בדרך כלל כספית.
לא, אבל מה שאני משדר עבור הצופה בבית זה, כן. אני רוצה להיות כמו גיל ססובר או עודד מנשה כשאני אגדל.
כן, שהוא כאילו האח הגדול, והמגניב שלך שאתה רוצה להיות כמו.
גם כל מנחה מנסה לכוון לטייפקאסט מסוים של מישהו שנרצה להיות שנהיה גדולים.
כן.
נמרוד רשף אומר מגניבים, מיקי גבע אומר מצחיקים, קובי מחט אומר מנחה תוכנית בבוקר. כל אחד בביתו איזשהו טייפקאסט מסוים. שאנחנו רוצים אולי להיות שנגדל.
אולי אנחנו רוצים להיות, אתה לא יודע.
עכשיו, יש כמובן דיון שלם שכבר עשינו בפרקים אחרים על הפער בין מה שקורה באולפן לבין מי הם הילדים שמופיעים בסדרות המקור של ערוץ הילדים. אבל גורו ואורח היא ביתה מאוד חצופה גם ביחס לזה. כי גורו ואורח בא ואומרת משהו שבערוץ הילדים לא רוצים להגיד לנו. ילדים, רוב הזמן, סובלים. הם סובלים מפחד, הם סובלים מחרדה חברתית.
רצת קדימה, רצת קדימה.
אנחנו בערוץ הילדים בסדר.
הם דבר ראשון אומרים, בוא נעשה תוכן שילדים רוצים לראות בלי ערך מוסף. שזה כבר דבר רדיקלי להגיד בעולם התוכן לילדים, שבוא נהיה כנים, ילדות זה קונספט די מודרני, זאת אומרת, עד לפני 100 שנה, 150 שנה, זה כזה, אתה בן 3, שים נעליים, ארדליים למעשה, כי אתה הולך למפעל, מדרפאקר, הידיים הקטנות האלה הן מעולות לנו לגלגלי שיניים. אז כאילו, לאט לאט מתפתח הקונספט של תוכן לילדים, בהתחלה זה הולסומי נורא וחינוכי בטירוף, ולאט לאט זה נהיה כזה מבדרך עם ערך מוסף, ופוקס קידס מביאה משהו חדשני לחלוטין, סתם מבדר. ילדים אוהבים לראות סלאפסטיק, ילדים אוהבים לראות דמויות מגוחכות. מה גור ואיזה לקח גור ואוח נותן לך? אין לך פה שום לקח, זה מושלם לילד.
אני מסכים ולא מסכים, כלומר אני מסכים עם חלק
הראשון שאמרת. בוא תריב איתי, כמה את ממה דפק.
אני מסכים שפוקס קידס היה בגישה של בואו נבדר ילדים, בואו נפעיל אצלם מה שעובד. היה לך גם מקרי מבחן מוקדמים שזה בטלוויזיה, כאילו הישראלית, היה לך גם בקשת ניסיונות כאלה לעשות דברים מופרים לילדים, גם באמצע ה-90s קופיקוס, זה הצלחה מסחרת שזה הסדרה שבה לא מנסים לחנך את הילדים אלא להפך.
קשת לא בדיוק מנסים לעשות דברים ילדים, קשת ניסו לענות לצרכים של הרגולציה של הרשות השנייה, שהם מחויבים לעשות תוכן מסוים לילדים ולנוער.
נכון, אבל שוב, נגיד סדרות כמו הסודות שכינרת צמחו בקשת. היה לך ניסיונות, ושזה גם סדרה שהראתה לילדים, שכאילו העולם קשה ואכזר חבר'ה. אבל בפוקס קידס זו מגיעה התפיסה במרכאות חסרת האחריות שאומרת, ילדים מבינים את כל מה שמגוחך בעולם, אם נצחק על זה איתם, הם יבינו הכל. בואו פשוט נצחק על זה איתם. ואנחנו כצופים מקבלים את זה מאוד בברכה. אבל שוב, כצופים מסוימים. כצופים שחושבים שדני מלך הכיתה זה קונספט שמוכר לנו היטב, סוגריים. אני מכירה את פרט הטריוויה הטוב בעולם?
דבר אליי בן אדם.
אוקיי, אני חייב לתת קרדיט לפודקאסט אחר.
אבל תשלוף ספר, אם אתה לא שולף ספר ומתבחבש איתו, איך אנחנו נהיה שווה ערך?
יתה לי בדרך על הערך לשמוע פודקאסט שנקרא תוכנית הילדים של יואב יובל, הם עשו פרק על גור ואוח, והם אמרו שם פרט טריוויה שאימטתי והוא נכון והוא משוגע. את יודעת שהמדבב של דני, שנראה לי שזה גם גיל קפטן, אני טועה בשם הסליחה, ונראה לי שזה הוא.
אז לגמרי בר בדיקה, כן.
שהוא עושה דני מלך הכיתה, הוא עושה חיקוי של מישהו שאנחנו מכירים. את יודעת חיקוי של בי הוא עושה?
של מי?
תחשבי שנייה על שלא מדבר דני מלך הכיתה. מאוד מאוד מקורב לתלי עוד. זה ביבי. זה תמיד היה ביבי. תודה יואב, תודה יובל. Oh my fucking god, זה מדהים.
כן, זה גיל קפטן. Oh my god.
איזה מלך. וזה חיקוי. עכשיו, תחשבי שנייה על הקונספט של כבר ב-2001.
דני מלך הכיתה זה ביבי.
מלך הכיתה המניפולטיבי שחושב שמגיע לו הכל, שאין בו חמלה שצוחק ברשעות, ביבי. תמיד היה שמה.
לתלי עוד. זה שרה בתקופת הדיילות, כי אנחנו ב-2001.
זהו, כשהם מדברים על טלי הוד, המדמיינת זה איזה ילדה בלונדינית בשדה, כזה חמודה, אינטרוברטית, במקום זאת
אני לא מדמיינת אותה אינטרוברטית.
לא, ברגע שהיא מתחילה לדבר, את מבינה שטלי הוד היא עריצה ודיקטטורית.
זה דימוי קצת אמריקאי של מלך במלכת הכיתה, כאילו עם הרכב ספורט האדום והבלונד.
אבל כשהמון פעמים מראים לך בסדרות את הדמות של הפרום קווין, יש לפחות הנראות הכאילו מלאכית שמגיעה לפני האישיות הסתנית. וגם בגלל שאין נראות, עשתה לי הוד היא פשוט רוע טהור שהם אוהבים בו, וזה נורא מצחיק.
היא כזה ממעודדות צמודות כזה.
כן, או רייצ'ל מקאדמס במינגר, אפשר לראות את זה שעה עכשיו. אבל הדמות היא פשוט כל כך מרושעת. בגלל זה גם כשימית הפנמית מגיעה בעונה השנייה, והיא לא מרושעת, היא פשוט ממש טיפשה ומסריחה מהפה, שזה האפיון שהלכנו עליו עם הדבות שלה.
שהיא יפה, היא טיפשה עם מסריחה מהפה, ויש לה הרגלים תרבותיים משונים.
כן, הדבר הכי מבריק...
איזה אפיון.
הדבר הכי מבריק לגבי הדמות שלה, זה וואנס שהיא נכנסת פנימה, היא מאוהבת באוח, וגור מאוהב בה. ואוח לא מעוניין בימית. וזה כזה, או, אשכרה פתאום אנחנו אשכרה רואים דינמיקה מורכבת כלפי בחורה, כי טלי הוד זה משהו ששניהם אוהבים ומתחרים בו, אבל הרי אף אחד אף פעם לא ישיג אותה. כמו כן, כפי שאמר בתקציר המוצלח שלך,
המדהים שלי,
המדהים שלך, הפאוזה בין ההל המוצלח הסגירה אותי, לא היה טוב,
היה מדהים.
יש אפס השלכות לסיפור, כלומר אנחנו יודעים שלא משנה מה יקרה להם, זה שווה לכלום. העניין הוא שכשהיינו ילדים, לא חוויתי את זה ככה. כשבסוף עונה אחת, גור ואורח מסתיימת ב-To be continued מהגיהנום, ממש דאגתי לגורלם, ועד בסוף עונה 2 בפרק הזכור, הקרבונקל של יאקי ומשולם, עוד לקח בהמשך, הם עושים את זה עוד פעם, אז כאילו, כילד ממש דאגתי שהם לא יחזרו, הבעיה שאחרי העונה השנייה למלא זמן, הם באמת לא חזרו. הם כאילו חוץ מהופעות בבלגן, ועד בבלגן ועד אלת, היה ממש זמן שבו לא היה גור ואורח.
המורה לימונה לא היה בן לבן? מתי המורה לימונה?
טעים לימונה היה בן לבן, אבל כאילו, שוב, זה הרגיש שכאילו, למרות שגור ואורח עדר פריים, כאילו, אחרי העונה השנייה המצוינת, היה ממש הרבה זמן שהם לא היו לידים, וכשהכיתה המחורפפת מגיעה ב-2009, אנחנו כבר מבוגרים מדי, ואנחנו כבר לא רואים את זה, וגם זה לקהל יותר צעיר, אז זה בכלל לא דיבר אלינו. הספשלים היו באמת הגאולה האחרונה של הדמויות, הם גם נורא מצחיקים אם רואים אותם עכשיו ביוטיוב, הם גם חנוכה וגם סוכות. הם נהדרים, מי גנב את הגפילטה פיש, תענוג, אני אצפה בזה שעות, פלוס גור עושה בקול של הבחורה העצבנית שלו, את יודלי יודלי, בזמן שהוא הורג ג'וקי ממטטה, שוב, יש שם סטנות מופת, אל תגידו שעד. אני כן חושב שכצופה עכשיו, הרבה מההומור שמצחיק בגור ובוח, זה אותו הומור שמצחיק בפיג'מות, שזה...
זה הומור מטה, הומור של מבוגרים.
המון רפרורים לדברים שילדים לא אמורים להכיר.
כן.
זה אגב מגיע לסיוע כל פעם שהם עושים דוקרב פרצופים.
הם מסתמכים על זה שאתה מכיר את חוקי ז'אנרי הטלוויזיה, שזה המון קרדיט לצופה צעיר.
נכון, פלוס יש דמויות בעולם הטלוויזיה, שאני לא יודע איך הם לא תבואו אף פעם את אודי ואביעד את הפקת התוכנית, שהם דמויות שמקבלות המון מקום בגור ואורח, נגיד עודד מנשה וננסי ברנדס, שזה דמויות שמקבלות קווי עלילה בגור ואורח.
עודד מנשה וננסי ברנדס עוד בסדר, אנחנו עדיין יודעים מי הם ב-2025, כאילו סוג של פנינה דבורין, מדר פאקר.
החוליה אחלה שם מבחינתי זה רפרנס קל, לא רפרנס קשה.
זה רפרנס קשה, אחי. אני יודעת שזה היה, זאת הייתה תופעה תרבותית בזמנו, היום אף אחד כבר לא זוכר.
אני לצערי זוכר היטב, לא, גם לא לצערי, אהבתי את זה, אבל פשוט דורם, כאילו אחת הבדיחות שהכי לא עוברות לצופה עכשווי, אני חושב, אותי הורגוע בצחוק, זה שבפתיחת עונה 2 גור ואורח מתקשרים לפנינה דבורין, היא שואלת אורח שאלת טריוויה קשה, הוא לא יודע, ואז הוא מעביר לגור את הטלפון, ואז גור צועק, בנק, בנק, שזה אחרי דחוק בחוליה החלשה, אבל זה באמת לגרעין הקשה של הצופים. נורא מצחיק.
ומצפים ממך, ילד ביסודי, שאתה יודע את זה. בוא נדבר שנייה למה התכנים האלה, אנחנו הולכים לקבל אותם רק בפיראטי, כנראה לנצח.
מה, הסיפור עם דיסני?
כן. דיסני יושבים בסוף, בשנייה שהם בהתחלה קנו מניות שליטה בפוקס, ואז עברו לבעלות מלאה. כיום הם בעלות מלאה על פוקס קידס. הם יושבים שם על הרימה של תכני מקור שהם עשו במהלך משהו כמו 20 שנות פעילות. והם לא ישחררו את זה, כי אלה תכנים שהם מתנגשים עם ערכי דיסני. יכול להיות שהם ימכרו את זה את כל הספרייה, לא יודעת לאיזה צד שלישי שלא ישתמש בשם שלהם. מתקשה לראות את זה קורה.
זה זמן להזכיר פרט חשוב לגבי דיסני. היום חברים שלומדים מנהל עסקים כבר סיפרו לי כמה אנשים שונים, שבאחד השיעורים הראשונים במנהל עסקים, שרוצים להראות לך איך מנהג תאגיד רשע, לומדים את המודל של דיסני בתור בית ספר.
היי!
את דיברת לי את זה?
מיליון, לא, אני מיליון פעם חפרתי לך על התנהגות שלהם כתאגיד רשע.
כן, 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 אבל אנחנו נגידי שזה אשכרה מידע אקדמי. זה פרט חדש.
אם אני יודעת את זה, זה אומר שזה של basic bitches.
עכשיו, זה מוב שהוא הרבה יותר חזרי ממה שאנחנו רגילים לקבל מתאגידים, כי זה לא, כמאמר חברנו בימין, אין פרטנר. הם לא משחקים, הם לא בגישה של כזה.
מונופול מרושע, הם לא פרטנר.
לא בגישה, אנחנו לא ניסה וניתן התכנים האלה. התכנים האלה שלנו, הם סגורים בכספת, לכו מפה.
שלום, משרד המשפטים. כן, הוא אומר שאם אתם לא מתערבים, אז אין פרטנר במונופול מרושע. את, לא אכפת לכם, אוקיי, ביי.
עכשיו, עולה השאלה כמובן, מה הם הערכים של דיסני שגור ואורח מכרסם מתחתיהם?
כל מי שצפה,
כל מי שצפה בצ'יקן ליטל יודע שגור ואורח וצ'יקן ליטל אחד הם מבחינת ערכים ואמונות.
רגע, רגע, מה? איזה הצרה. ראשון התעלמת מהבדיחה שלי, בוא נעצור.
אני מתנצל, סליחה.
תסביר.
אוקיי, האם צפית אי פעם בצ'יקן ליטל?
מספר פעמים, פעם אחת אפילו בדיבובו של רן דנקר.
יפה. בצ'יקן ליטל, העולם הוא מקום מחורבן עבור ילד, תיכון הוא סיוט, חיים חברתיים הם גיהנום, האופן שבו אנשים תופסים אותך הוא הכל, וכשהוא מושמד, הערך העצמי שלך מושמד, ואז כולך מושמד. זה סרט מאוד פסימי ומאוד ריאליסטי בתפיסתו, כלפי מהו תיכון, או מהו תיכון אמריקאי. עכשיו, צ'יקן ליטל הוא דמות מהעולם של גור ואוח, הוא אפס, הוא מדבר מוזר מדי, האנשים היחידים שחברים שלו הם אנשים אחרים שתחויים על ידי כלל החברה. ההבדל היחידי בין גור ואוח לצ'יקן ליטל, שזה אולי גם ההבדל הדיסני שבדבר,
יש מיליון ערכים, כן.
לצ'יקן ליטל יש סוף שמח כי הוא דמות של דיסני. לגור ואוח יש סוף גרוע תמיד.
זה לא רק סוף שמח, שם הטריליון ערכים.
לא, אל תגידי את זה.
אחי, אחי, כאילו בכל עצה שהציפור הזאת נותנת מהמגזיני נוער שלה, יש שם איזה לקח לחיים. קחי את זה איתך, ילדה, שימי בכיס.
פשוט עם ערוץ הילדים ודיסני לכאורה אמורים לסמל את היופי האסתטי של שיער בלודיני ושיניים בורקות, בפועל, צ'יקן ליטל וגור ואוח חולקים תפיסה אסתטית שאומרת, להיות בגיל ההתבגרות אומר שאני מכוער, כולם מכוערים, העולם הוא מקום מכוער, אנשים מתנהגים מכוער, הכיעור שולט בכל, ומי שאיכשהו זכה במנת חלקו להיות יפה, זוכה בכל הקופה, אלא אם זה הסיום של סרט דיסני, ואז צריך מהר להגיד שגם מכוער ניצח. אבל בגדול, היפים מנצחים והמכוערים מפסידים.
נגיד.
והצופה אמור להזדהות עם מי שמוגדר לו כמכוער. עכשיו שוב, גור ואוח כדמויות הן דמויות שגם מתנהגות...
ממש באת לריב היום.
לא, אני אומר, גור ואוח הן דמויות שבהתנהגות שלהם מתנהגים גם מכוער, גם בלי קשר למראה החיצוני שלהם. ואז לכאורה ההשלכה הפיזית של ההתנהגות שלהם זה שהם באמת נזלת.
הם רעים, הדמויות ממש רעות. כאילו, האמא של אוח היא קמצנית ברמות קיצוניות. לימונה פר אקסלנס שונאת ילדים.
כן, לימונה היא גם אין לה בעיה לפגוע פיזית בילדים, ויש לה תיק שאשכרה נושך אותם.
כן, יש לה תיק מעולמו של הארי פוטר בשם צ'וצ'ו.
שח אותו צ'וצ'ו.
שח
אותו צ'וצ'ו, מדהים.
זה אכן מושלם. רגע, חזרה לצ'יקן ליטל.
כן.
אני כאילו רואה מה שאתה אומר, אני מתקשה לראות את זה כמכוער, כי אני רק חושבת על האנימציה של צ'יקן ליטל, וכזה, הוא פאקינג חמוד.
לא, אני אראה לך פריים, אם את טועה, הוא מכוער, וזה גם ממש נעשה בכוונה.
אולי אני זוכרת לא נכון, אולי כבת. הזיכרון הנוסטלגי של משהו קטן עושה לי את זה חמוד.
את יודעת את זה בכוערות הבנות בצ'יקן ליטל? הם ממש לא פסו על...
הבנות סבבה, אבל צ'יקן ליטל עצמו, לא משנה, חזרה לגור ואח.
כן.
אני טועה אם להינטש לרמה שהם נטושים, האם זה פחד הכי גדול של ילד או החלום הכי גדול של ילד? כי זולה זה כאילו הפנטזיה האולטימטיבית של ילדים בגיל הזה.
את מגיעה לחלק החיובי של מהם הערכים המוצלחים שגור ואוח מלמד את ילדים, ויש ערכים. כמה כאלה?
יש ערכים, אתה טוען. אוקיי, בבקשה.
ערך מספר אחד כמובן יצירתיות ודמיון. גור ואוח, כיוון שאין להם חברים, כמו שאנשים בגילנו ברחו לקומיקס, טלוויזיה, למשחקי המחשב, לסרטים.
לגור ואוח.
לגור ואוח, אוקיי. גור ואוח בורחים למחוזות יצירתיים של דמיון. הם ממציאים דמויות, הם מגלמים אותם, הם מצחיקים אחד את השני. יש לך בפתיחת עונה 2 את המסיבה בקרבונקל שבה אף אחד בהתחלה לא מגיע. אז גור פשוט הולך ומופיע כדמויות שונות כשאוח מקבל את כולם בתור הסלקטור. ואת רואה שזה ההוויה. הנורמלי שלהם והדרך להדחיק את הבדידות ואת התחייה החברתית, זה דברים שהם מדהימים בתור ילד לראות. כי הילדים האלה אומנם בסוף כל פרק מקבלים כפה, אבל הם קמים אחר כך וממשיכים.
הרפרנס הוא של בני 21. הוא סלקטור בכניסה למסיבה. דיון מאוד ער ב-2001. בוא נעצור על זה שנייה. 2001.
מה, התאומים?
פאק, סייה אינטיפאדה. כאילו, בישראל היה לא טוב. באמת לא טוב. סייה פרנויה. ומה שישראלים, הילדים הישראלים הכי רצו, זה נונסנס. זה וקומיקום, אנחנו מדברים על הומור נונסנס פר אקסלנט. איך זה יכול להיות? כאילו הם לא ברחו לחברה הטובים וכאלה, שזה קצת אחרי ילדים, לא, בערך אותם שנים.
לא, לא, אני חושב שהילדים ראו גם את זה וגם את זה, וזה היה בריחה וזה היה בריחה, כי אף אחד מהיצירות האלה לא עסקו בהתפוצצות.
כן, גם
אני
אסגור את זה בתיאוריה שלמה, שזה יסתדר לי, כן.
לא, פשוט, אני חושב שגור ואוח היא גם סמן מאוד קיצוני בתוך התוכן הילדים, כי אתה חייב לזהות משהו מטומטם בעצמך כדי ליהנות מזה. אתה לא יכול להיות ילד שיש לו איזו תפיסה או ערך גבוה של עצמו ועדיין לראות גור ואוח, כי זה מטופש.
לא, אני לא מקבלת את זה. אתה ילד, אתה עדיין לא יכול לדעת שמה שאתה רואה כרגע זה הומור מרמה בזויה, ושאתה לא רואה איזה...
לא, כי כמו הרבה הומור מהסוג הזה, אנשים מאוד נבונים כתבו אותו. בואי ניתן הדגמה ממשית לאיך ילדים שראו גור ואוח פיתחו דמיון עשיר. נורא מהר בתור צופה קבוע, אתה א' מקבל את הסכמה שיש עוזר בלתי נראה בשם ססון, אתה מקבל מתוך פתיחה מילולית אחת, את ההבנה שיש לו גם תת עוזר שנקרא דנן, גם הוא מסתובב שם, יש את יח פרזי שנקרא שטיחולי, והוא גם נאור לחיים כשהוא רוצה. עולם הדמיון הוא דבר שהילד שצופה בגור ואורך, מקבל אותו בקלות, ובגלל זה גם היא, בזה לא נגענו בכלל, היא שיעור מופתי לדעתי בוורלד בילדינג, כי עם אפס משאבים תקציביים, יש עולם שלם בגור ואורך שהוא עולם קודם כל של שפה, יש להם באמת ביטוי משלהם כמעט לכל דבר, ששוב זה המשך...
אל תשקלף אותי.
זה המשך טבעי בפוקס קידס, זה תלפנו לי. תלפנו לי, התחילה עם זה, גור ואורך המשיכה עם זה. אם נשחק עם השפה בצורה מטורללת ולהמציא אלף ביטויים, אני לא הייתי מבין משום מקור אחר בחיי את המונח איתר יד ימינו חוץ מגור ואורך, וזה נאמר... כל מיני צירופים גם לא בהכרח לוגים, אלא באמת נונסנסים, למה בני ישראל צוחקים ערומים ולא צוחקים, זאת שאלה שנשאלת מספר פעמים בגור ואורך. כל ההמצאה הזאת של ערומים וצוחקים, שהיא מוזרה לחלוטין. המון דברים.
אתה מנסה להיזכר בהם.
קבלת אפרת רייטן רוטנת.
בתחרות פרצופים שהם עושים, חווה הזמן. יש לי רשימה בשבילך? אז, מי היא? הילדה הראשונה בכיתה שלובשת חזייה. הילדה הראשונה בעולם עם אף הידראולי. הילדה הראשונה ששעתה בחלל החיצון בלי חליפת חלל. הילדה היחידה בעולם ששלום עליכם כותב לה תפקידים במיוחד. הילדה היחידה בעולם שכשהיא נכנסת למסעדה, המלצרים נותנים לה טיפ. הילדה עם הפופיק הכי משמעותי בשכבה. המפכלית של היופי. הילדה היחידה בכיתה עם שבעה סיבים תזונתיים וברזל. הילדה היחידה בעולם עם נמשים מפיברגלס. הילדה היחידה בעולם שגורמת לחריימי לדבר. הילדה היחידה בטבל שאינה נתונה תחת השפעת כוכבית 42. הילדה הראשונה בחצי הכדור המערבי שמדגישה חט ועין גם כשהיא אומרת קבב. הילדה היחידה בעולם עם טלטלים מברונזה. היא לא מוחלקת, היא עושה פרח עליה.
הם לא עקביים בקטע הזה.
לא. הילדה היחידה בארץ שסיימה לימודי משפטים כבר בכיתה ה' וזכתה לכינוי טלי הוד עורך דין.
טלי הוד עוד. זה הגג. טלי הוד עוד. וכמובן, הילדה היחידה בכיתה שעברה טסט שביעי על קורקינט. פשוט כיף.
פשוט, זה מרגיש כמו אילתור מאוד, אני חייבת לצאת.
אחד הדברים הכי מרשימים בגור ואורך, זה שזו טלוויזיה שיש בה מבנה מאוד במרכאות אבניתי. כלומר, כמעט בכל פרק האמור, בדרך כלל, לאורך יש איזו תוכנית מטומטמת שהולכת להיכשל, הוא מצליח לתחמן את גור להיכנס אליה, זה לרוב פוגע באחד מהם יותר מהשני, לפעמים בגור, לפעמים באורך, המון פעמים זה מערב את אחד מהדמויות שמגולמות על ידי שחקני קול, שזה או דני, או טלי, או מואר זלימוביץ', בלה, וכאילו, בעונה אחת, בגלל שזה כל מה שיש להם, יש פרקים שבהם זה ממש מיוזב, ויש פרקים שבהם זה ממש טבעי, ממש תלוי בנושא שהם בחרו לתקוף.
זה ברור שהם עשו את זה מסיבות כלכליות. אבל הסיבה שזה טוב, זה כאילו, בנונסנס המופרע הזה, זה שיש לך תבנית מסודרת, זה מאוד עוזר להקל את המעבר לצופה. אני מסכימה שהצופים, בזמנו שזה, אנחנו, הייתה להם אוריינות קולנועית, אוקיי? מה זאת אומרת? הם ידעו שכשאתה עושה רפרנס לדברים, מה זה רפרנס? או, פה הם עכשיו מספרים בדיחה שהיא ממקום אחר. אני ידע על מה הם מדברים, מהבחינה הזאת. אז התבנית המסדרת הזאת, למרות שהצופה הוא יחסית חכם, יחסית, לא מידע על עצמי, התבנית המסדרת עוזרת להקל את הדבר.
וגם אני מרגישה שנעשתה הרבה עבודה בכתיבה של הדיאלוגים. כלומר, הטקסט מאוד...
טייט רצח.
הטקסט מאוד חכם, מאוד הם יודעים אותו, או ממש טוב, או ממש מתנהגים, כשהם יודעים אותו ממש טוב.
לא, הם יודעים אותו ממש טוב מסיבות כלכליות. זה הכל בסוף סיבות כלכליות, לא היה להם הרבה זמן.
וביחס לעובדה שזה 5 דקות למערכון סלש פרק, כן. הם נורא נורא, הם נורא אינטנסיביים בקצב הדיבור, והם אומרים המון בדיחות עם כאילו straight face, וזה באמת נורא מצחיק. אתה גם, בעונה השנייה זה מעלה הילוך, קיבלו שתי דמויות. הראיתי לסיגל באוטובוס הזה 20 פעם, את הפרעתי לה כל פעם, והראיתי לה משהו אחר שנתקלתי בו, שדורה יצחק אותי. כל העונה השנייה, פתאום יש להם עוד דמויות להשוויץ בהם, אז כאילו, גם מה שיכול לקרוא בפרקים, נהיה הרבה יותר מופרע, פתאום יש את השכונה, שזה שפחי הברום, פתאום יש את היער השכן, שזה שכחת שושי.
אתה חייב להסביר לי משהו. הם התחילו בו שנייה לצלם גם צילומי חוץ ביער הזה, נכון? ואז בספשיילים הם מביאים יער פרופ, שלפי הפודקאסט של הפשוטה, זה היה יער מזויף. למה להביא יער מזויף שאתה כבר עושה צילומי חוץ?
אני מניח שהספשיילים היה תקציב הרבה יותר נמוך. זה היה תצפרו את זה יומיים באולפן.
אבל זה היה נשמע שלהביא את היער המזויף הזה היה יקר יותר.
אם הסט היה בסביבה, אני לא בקיא בסטים של גור ואורח, זה לא הספציאליטה שלי. אני כן אגיד שבעונה השנייה, היה נראה שכאילו החליטו לשים יותר כסף על הסדרה, ובטוח יש שחקנים וסטים וחוץ.
נראה, פיזית אתה, רואה כסף.
והכתיבה, פתאום המערכונים עולים לאורך שיותר כזה, נגיד 7-8 דקות למערכון.
והשלושה פרקים, שלושה מערכונים לפרק.
שזה באמת שאת רואה 20 דקות של גור ואורח, לראות שלושה ארוכים על פני 4 קצרים או 5 קצרים, זה הרבה יותר טוב. גם העלילות יכולות יותר, כאילו, הם עושים אשכרה מיני עלילות כאלה, וזה נורא כיף, יש אשכרה השלכות המעשים שלהם בתוך ה-8 דקות האלה. בדיוק ראיתי, ראיתי אתמול את ה... אוקיי, זה גם הפתיחה לדעתי. ראית את הבעלה לשלט?
את המה? בעלה לשלט? לא.
זה הפרק שבו לימונה...
כמה פרקים כאלה יש?
לימונה באה לפלח להם את השלט לטלוויזיה בעונה השנייה, ואז היא בטעות מפילה אותו, והם רבים, ואז... במקום שהשלט ישפיע לטלוויזיה או משפיע על הפרק.
כלומר, זוכרת אותו בילדות.
נעלם הצבע, זה הופך לסרט אילם, ומתחיל לשחק איתו, וכאילו, את רואה שמי שכתב את זה, לא בא כדי לתת יומית ולחזור מהעבודה. זה נכתב בהנאה גלויה. ממש הרצון לעשות כיף. אני לא חושב שנכתבו שם בדיחות מתיילדות. אגב, כשרואים, נגיד, את הכיתה המחורפבת, זה פתאום כזה, פתאום ניסו לכתוב לילדים ולא פשוט כתבו מה שיצחק אותם.
זה הרוב גור ואורח, במיוחד המוקדם, מרגיש כאילו זה היה למבוגרים והם פשוט הורידו את הכללות.
ממש, ממש. חוץ מלהגיד כאילו, וגם, נראה שכל פעם שרצו לומר משהו גס, נתנו לאביעד להתחיל ואז לגור להגיד, "זה גס!" ופתרו את זה ככה. וגמרנו.
כן, בשונה מהפיג'מות שפשוט סיפרו את זה.
כן, צריך לדבר על זה ש... אורח מקבל כאילו יותר גאולה בעונה השנייה, כי מרגע שאימא של אורח מופיעה אתה כזה, וואו.
כן, כן. כי אורח מרגיש כמו הזבל הכי גדול בעולם, כי הוא כל הזמן עובד על גור, והוא כל הזמן מרמה אותו ועושה עליו מניפולציות, אז מרגיש כאילו לגור יש קצת יותר צ'אנס חברתית.
נכון.
מלאורח. ואז כשאתה מגלה את אימא של אורח, מה שנותנים לעוד שחקן הזדמנות לעשות דרג, אז אתה מבין, כזה, זה למה הוא ככה, שלו
עבר. פתאום הוא נראה הרבה פחות נבל בעונה השנייה, כשיש פתאום את אימא שלו בתור הנבל הראשי, ו...
כשהביאו אנטגוניסטים אמיתיים, אז לא אחד מהם צריך להיות אנטגוניסט בתוך הפרק.
זהו, גור ואורח נהיים הרבה פחות בריונים אחד של השני בעונה השנייה, וזה מאוד משחרר את הצופה, כאילו גם להיות באדם הרבה יותר.
ואת התסריטאי מלכתוב אנטגוניסט כל פעם מחדש.
כן, גם שיש לך את המורה לימונה לא בתור קול ששומעים מדי פעם אלא אשכרה. כבר, גם ראית בעונה הראשונה שהם כבר מתים שהיא תהיה איתם, כאילו מדי פעם כזה יש את הקטע שבו במקום שהיא תתקשר ותאמר להם משהו אז היא פשוט בוקעת מגרונו של אחד מהם שעושה ליפסינק למדבב, כאילו כבר מתים שהיא תהיה נוכחת פיזית בחדר ובעונה שלי הם מקשימים את זה. היא כן תופסת כזה 10% יותר מקום מי שהייתה צריכה בעיניי, אבל בסדר. כאילו, עדיף, ממש עדיף איתה מאשר בלעדה.
תקשיב, זה אילן פלד. זה סם ממכר.
לא, וגם ככותב, הרבה יותר קל לכתוב עלילות, שבמה הדבר הנוראי הזה שאמור להיות המורה שלך, והוא הדבר הכי חדל אישים והכי אנוכי ומרוכז בעצמו, אז ברור.
זה גם משחרר נורא, אני מניחה.
בואי נדבר שנייה על הקומדיה הפיזית שהזכרת קודם.
כן. אודי גוטשלק... סלאפ, משמעות המילה סלאפסטיק, היא שפעם היו עושים צליל כשהולכים מקוץ' עם שני מקלות כאלה.
אודי גוטשלק רון. כמות הדברים שהוא עושה עם הגוף שלו בסדרה הזאת?
תקשיב, אני, זה לא נעים לי. זה לא נעים לי, זה פאקינג MMA, מה זה אחר הזה? לא MMA, WWE, מה זה אחר הזה? הרי זה ברוך שזה, אי אפשר לזייף את זה, הוא באמת נופל.
אני מוכן לאמר על כסף שאין לי, שכזה, בקטעים שכזה, שמולי כהן שעושה את גודי כאמור למאוך את כזה את גור, אז הוא היה בא בזהירות וכזה, אודי כזה, לא, תקפוץ יותר חזק, שזה יראה כואב. כי זה הבדיחה. אבל יש לך בהקולות שקלוף עם רגע שבו כזה אודי עושה קורס לפסטיק לצופים.
אני ראיתי, ואחד, אני זוכרת שכילדה ראיתי את הספשייל הזה, והוא לימד אותי איך לעשות את ההתנגשות הזאת בדלת.
כן.
מה שגרם לי במשך איזה 5 שנים לעשות את הגג הזה, לכל מי שאני מכירה, ואנשים שהם בעלי דלתות לא אהבו את זה, שאני בועטת להם בדלת. חזרה לסלפסטיק. הוא עדיין נופל, תקשיב, זה שהנפילה שלו מרוכחת, וזה שהוא נופל כביכול נכון, הוא עדיין פוגע ברצפה במהירות מסוימת. זה משאיר סימנים כחולים. שחקנים שעושים סלפסטיק, הם פשוט מוכנים לקבל את זה. אוקיי? בדומה ל-WWE, שהם כזה. עושים קילה, וחוטפים מכות, ובפועל הם חוטפים מכות. מבין?
כן.
זה לאנשים צעירים.
עכשיו יש לי איזו תכונה כזאת של סדרות ילדים מאותו הזמן, שבו אם החליטו להשקיע בשכונה הפיקטיבית ובעולם של הדמויות, אז חלק מהכיף של הדמויות האלה יש את הסדרות טלוויזיה שהם רואות, שהן פיקטיביות, את החטיפים שהם מכורים אליהם, שהם פיקטיביים, מוזיקאים וכו' וכו' וכו'.
בבימויו של קוונטין טרנטינו גור ואוח.
מה שקורה בגור ואוח זה שכאילו, יש לך את האוכל המזויף שזה כאילו מקאמוס, שזה כאילו האמזון המהיר שלהם.
מקאמוס.
יש את הפרסומות כמו נגבת רקסי עם קוקי קוקי.
נגבת רקסי עם קוקי קוקי.
רף. כן, בדיוק. אבל כשזה מגיע למוזיקאים שמעריצים בעולם של גור ואוח, הלהקה היא אביתית לחלוטין.
וואו. את חושב שהם הבינו את הגג? אני לא חושבת שהם הבינו את הגג.
שאופטים חס הבינו שזה בדיחה?
כן.
אני חושב שאופטים חס הבינו שצוחקים איתם ולא עליהם. שזה פשוט מצחיק לקחת להקה שהיא לא להקת מיינסטרים מטורפת.
להקה שהיא דנס חרדית, כן.
ולהפוך אותה למיינסטרים כאילו זה מובן לכולם.
וילדים עכשיו יזומזמו צ'ירי בים צ'ירי בום עכשיו.
אבל עכשיו הרבה יותר ילדים ומבוגרים יודעים שאוף סימחס קיימים, מכירים חלק משיריהם, וגם כיוון שכל הזמן...
ודודו פישר אגב.
גם כשעושים בגור ואוח מסר ומתן, נשב, נדבר, אנחנו רשבים ומדברים. אז תמיד בסוף כשכאילו אוח אוסף מה הוא רוצה, זה תמיד משהו שקשור באוף סימחס, דיסק גרסת הרימיקס של אוי 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 אוי, המפרד של שימשון, הגלידה, כל מיני דברים כאלה. אתה מכיר את אוף סימחס הרבה יותר משתכננת להכיר עם צפית היטב בגור ואוח.
איזו בחירה מדויקת, קוסימם.
ראית לקראת הפרק את חזרתם של אוף סימחס לקרבונקל?
לא. ניסיתי למצוא את זה, אני מודה שניסיתי למצוא את זה.
סופונה אחת, הפרק האחרון. הם מן הסתם בפרק הסיום סיום של עונה אחת, במערכון האחרון.
הייתי איזה 15 שעות של גור ואוח.
הייתי אומר לך, אני בקיא בתכנונים. אז כאילו שזה כאילו, העלילה של הפרק האחרון זה שזה כאילו אופרת צבון, והכל אבוד, ונו להפריד בין גור ואוח לנצח. זה, מה יכול עכשיו לרפא את ליבנו? זה לא כאילו, אופס, ימחס, ייכנסו עכשיו לקרבונקל. ואז הדלת נפתחת, ואיש לפתאום נכנס ועושה עם במיקרופון שלו, סליחה, איפה פה זה הקרבונקל? ואז מיד הפלייבק של אוי 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 אוי, וגור ואוח, לוזינג דה רשיט. זה גם הכי שמחים שהם היו אי פעם בסדרה כמובד, כשהם רוקדים, גם עשו עלילה קטנה לגור שכאילו בתחילת השיר מאבד את המשקפיים שלו, אבל אז הוא מצליח למצוא אותם וליהנות עם כולם, כאילו לא, לא נו לגור לסבול עד הסוף ברגע השמח ביותר שלו בסדרה.
אתה בטוח שזה עלילה? אם אני אראה את זה, אני אהיה כזה עלילה, או שוב הם ערכו בקונטרול, והם המשיכו את הטייק.
לא, הם פשוט אמרו, תקשיב, אם גור רק ירקוד איתם מההתחלה, זה קצת חוזר על עצמו, בוא שיפול בהתחלה, יצא את המשקפיים, ואז יוכל לחגוג, ואז יהיה לנו גם תחושת כזה קטרזיס. עובד, עבד עליי.
וואי, איזה שטויות. טוב, זה פרק ארוך באופן משוגע יחסית לתוכן.
אנחנו מאוד אוהבים גור ואוח. מה נגיד ומה נאמר? שחררו את הקבצים, דיסני, מה אכפת לכם? שחררו אותם.
שמי שיקנה את כל הספרייה, מה אני אגיד לך? אולי שהוט יקנו את כל הספרייה. חיים סבן. זה כבר לא בבעלותך.
תראי, אני אומנם עושה דיסני פורמציה, אבל אין לי שום קשרים לדונלד דאק. אם מישהו מכיר מישהו בדיסני, יכול להגיד לו משהו, שומע?
יש להם ברנץ' בישראל.
איזה בסה.
כשהם קנו את כל ג'טיקס, אז הם פתחו פה ברנץ'.
אני שאלה אחת.
את כל ג'טיקס.
איך יומני החופש הגדול וכוכב הצפון, זה כן הערכים של דיסני, אבל גור ואוח לא. שמישהו יפרט. שמישהו יבוא עם דף המסרים של דיסני ויגיד, הנה זה כן והנה זה לא.
בלי לראות, אני אנחש. ערכי המשפחה, החברים שלך תמיד יהיו שם בשבילך, במשפחה זה יותר טוב. תמיד עדיף לתת מעצמך ולא לחשוב על עצמך. אם רק תאמין בעצמך, אתה תצליח לגרול את עצמך מאיסורי העוני.
אבל אני ראיתי יומני החופש הגדול, העלילה זה שיש ארבע בנות שהן לא חברות טובות כל כך אחת של השנייה, אבל הן אומרות שכן, אבל אז הן כולם הולכות וניות עם הבנים של החברות האחרות שלהן. איך זה עדיף בגור ואוח מבחינה ערכית?
האם הן בסוף תומכות אחת בשנייה בבחירות שהן עושות? אני אקח את זה ככן.
שחררו את גור ואוח.
זה רק זה. טוב, אז ממה אנחנו רוצים להיפרד?
מהתקופה שבה לא היו...
תבחר מה, אתה יודע את הפורמט, אתה ותיק פה.
בסדר.
תבחר פריט, תבחר נושא, תבחר ז'אנר.
אוקיי, אני נפטר מהסנטר ה-16 של מאור זלימוביץ'.
אוקיי, זו בחירה טובה.
תודה רבה.
הוא שמחה, זו בחירה ממש טובה. אני נפטרת מהקקבונקל, כי זה באמת מתבקש מדי, זה לא סביר.
קקבונקל?
קקבונקל.
אוקיי, בסדר גמור.
בטח בלבל לפחות ניצב אחד.
אני נפרד ממקאמוס בומבה ספשייל רויאל, שזה המנה אהובה. המנה אהובה על קודיק אקספי, נכון.
טוב, אז...
אם אתם רואים רק משהו אחד מגרוב ואוח אחרי הפרק הזה, תראו את גרוב ולימונה, כי היא מסכמת את כל עונה השתיים, גם עם היילטים וגם עם פספוסים, ממליץ בחום רב.
חד משמעית. אז אני הייתי מגי.
אני הייתי זיר.
ביי.